זינוק לאתמול ומה שכרוך מנערים את הארכיון בתוכנית מיוחדת לראש השנה.
שלום, חג שמח, אתם על כאן תרבות, ואנחנו ביום שידורי מיוחד לראש השנה תשפ"ג, הרגע שבו הכל התחיל. אני אלעד ברנוי, ואיתי באולפן מגישי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי. שלום מאיה, שלום יובל.
שלום אלעד.
מה נשמע?
בסדר,
מדהים,
אנחנו
מתרגשים,
ננסה להבין איך לעבוד עם זה שאתה מנהל אותנו כרגע. לא, לא, לא יודעת אם אוהבים את זה.
אני התרגלתי כבר.
אוקיי, ככה
יש לי. לי זה מרגיש מאוד מאוד טבעי. בכל מקרה, לרגל החג הצטרפנו שלושתנו למהדורה מיוחדת של זינוק לאתמול, או מהדורה מיוחדת של מה שכרוך, תלוי את מי אתם שואלים. מה שמזנק, אתמולים כרוכים, בואו נלך עם מה שהקריין אמר, זינוק לאתמול ומה שכרוך בתוכנית מיוחדת לראש השנה.
אז בימים רגילים זינוק לאתמול זה סקט שבו אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים הנופל, ומה שכרוך, כמובן כולם מכירים, מדובר במגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אבל לכבוד החג רקחנו לכם פרק קרוס אובר מיוחד שבו אנחנו צוללים לארכיון, אבל עם המשקפיים, עם משקפי הקריאה של מה שכרוך.
נכון מאוד. אנחנו נחזור היום לרגעי ארכיון ספרותיים שמצאנו לכבוד התוכנית, ויש לנו כאן כמה פנינים אמיתיות משהו. באמת, אני די מתרגש. אנחנו נדבר על שבוע הספר הערבי הראשון שהתקיים בישראל, ועל מפגש פסגה בין סימון דה בובואר לעמוס עוז, על המכירה הראשונה של צומת ספרים, וגם על תקופה שבה נראה לאנשים מוזר לדבר על ספרות בתור עסק מסחרי עם כסף.
מוזר מאוד. אבל נתחיל עם זה שנגיד שבצוות שלנו טל ניסן על ההפקה והתחקיר, הטכנאי שלנו אלעד זוהר, וכמובן אפשר להזין לנו ולכל התוכניות מיום השידורים הזה, מתי ואיכן שאתם רוצים, כסקט תחת כאן תרבות, תוכניות מיוחדות, באפליקציה של כאן, באתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים. אז בואו נתחיל.
יאללה.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, אנחנו מתחילים עם שבוע הספר הערבי. ידעתם שהיה פעם דבר כזה?
אני לא זכרתי את זה.
אני מופתע שהיום אין.
נכון, זה באמת מפתיע. היו ניסיונות אגב להחיות את הדבר הזה מאוחר יותר, אבל הפעם הראשונה שבה ניסו לעשות את זה הייתה בשנת 1976, באוקטובר אגב, לא בקיץ כמו שבוע הספר העברי. הם קיימו את שבוע הספר הערבי הראשון בבית הגפן בחיפה. נאמר שבית הגפן זה מרכז תרבות ערבי-יהודי בוואדי ניסנס בחיפה. הוא קם ב-63 על ידי פרופסור יעקב מלכין, בעידודו הנמרץ של ראש העיר דאז אבא חושי. אני רוצה שנשמע את הדיווח של יואל דר על שבוע הספר הערבי הראשון, מתוך יומני החדשות, 10 באוקטובר 1976.
ולסיום, בבית הגפן בחיפה, שהוא מרכז תרבות יהודי-ערבי, נפתח היום שבוע הספר הערבי. זהו ניסיון ראשון לפעול לפי הדוגמה של שבוע הספר העברי. ניסיון מוצלח, מאחר שקרוב ל-20,000 ספרים מוצגים במקום. ביניהם גם ספרים של אנשי השמאל בישראל הכותבים בערבית, וספרים שנתפסו במדינות ערב. על מבצע הספר הערבי בחיפה, שמע כתבנו יואל דר מפי מנהל בית הגפן צבי ישראל.
בהיותי חבר המועצה לאמנות ותרבות של יד משרד החינוך ותרבות, המדור לערבים, הוטל אליי לארגן השנה את השבוע הספר הערבי בארץ, על מנת להביא את הספר לכמה שיותר קוראים, לכמה שיותר אזרחים ערבים במדינה הזאת. היות זו שנה ראשונה למבצע הזה, החלטנו לקיים את השבוע הספר הערבי בארבע מוקדים. המרכז יהיה בבית הגפן, המרכז הערבי יהודי בחיפה, איפה שנציג כ-10,000 ספר. המקומות הנוספים, בית קדם, מרכז ערבי יהודי באקו, בתמרה, במרכז הקהילתי במתנס, ובטייבה, בבית ספר המקצועי תיכון. בכל יתר שלושת המקומות, בכל מקום יוצגו כ-3,000 ספר.
קודם כל, למה רק אנשי שמאל שכותבים בערבית? מה, אם אתה איש ימין שכותב בערבית, לא מקבלים אותך לשבוע הספר הערבי?
לא, מנסים להתאים את זה לקהל, מה עכשיו?
לא, מה, אם זה בערבית זה צריך להיות שם, אני מוחה על ההדרה.
לא, יכול להיות שלא תרגמו אותם פשוט לערבית, כי לא חשבו שהתעניינו בזה או משהו מן הסוג הזה, אבל בכל אופן, יש, אני חצויה בדעתי פה בסיפור הזה, כי מצד אחד זה נשמע כמו שיא הקולוניאליזם, לא, זה מין פרויקט קולוניאלי כזה, הנה, אנחנו עושים גם להם שבוע ספר.
המדור לערבים.
המדור לערבים, כל הדבר הזה, ומצד שני, כשאתה מסתכל על היום, שהיום זה בכלל אף אחד לא מסופר אותם, ולא מסתכל, אני לא יודעת מה עדיף, אלעד, אני לא יודעת, קשה לי להחליט, מה עדיף? ההתעלמות או האדנות?
מזל שאנחנו לא מחליטים.
לא, לא צריך לבחור, אתה יכול גם להתעלם וגם להיות אדון, אז כאילו, זה כאילו לא שכאילו כשהתחלנו להתעלם מהם, אז הפסקנו עם הקולוניאליזם. לא, אנחנו פשוט מצאנו שיטות אחרות.
נכון.
אותי מאוד מצחיק העיסוק הזה במספרים. בהתחלה אומר כמעט 20,000 ספר, ואז 10,000 ספר, ואז 3,000 ספר. אני לא מבין אם זה עותקים, אם זה כותרים, וגם למה חוזרים על זה כל הזמן?
כדי להראות שיש עושר.
תשמע, 20,000 כותרים, זה המון.
זה ירד מרגע לרגע, כן?
אז לא, אז הוא עשה 20,000, הם עשו מין חישוב, לפי מה שאני הבנתי את הדיווח, של הכל. ואז הוא אמר, בבית הגפן יהיו 10,000, ושם יהיו 3,000 באקו, כאילו, מה זה הכל בכל מקום? זה בערים שונות, במקומות שונים, אבל זה כאילו שיעשו שבוע, האמת שגם שבוע הספר העברי זה יתפרק, נכון? אז זה בסדר בעצם.
מה זה אומר שהוא התפרק?
כמעט ולא קיים.
כן,
יש מוקד אחד.
תגידו.
אנחנו פשוט הרגנו את כל הסיפור הזה, וזה...
הנה, יש שוויון.
יש שוויון.
יש שוויון, אף אחד. אתה לא מקבל שבוע ספר, ואתה לא מקבל שבוע ספר. אף אחד לא מקבל שבוע ספר.
בקרוב השלום.
בואו נשמע עוד מהכתבה של יואל דר.
המחנך רוש דלמאבי סיפר על סוג הספרים המוצאים ומאין הגיעו לישראל.
אנחנו מיקדנו את טענותינו להשיג כל ספר ערבי שנכתב במקורו בערבית או אשר נכתב בערבית על ידי סופר יהודי למשל או כל סופר אחר. לכן כשלב ראשון אנחנו אספנו את הספרים אשר יצאו בארץ ואחר כך גם כל ספר אשר יכולנו להשיגו מארצות ערב כגון קהיר, ביירות ודמשק.
כיצד הגיעו הספרים האלה?
בקשר לספרים אשר יצאו בארץ על ידי הסופרים והמשורים עצמם ועל ידי המו"לים ובקשר לספרים שמארצות ערב על ידי המו"לים שבגדה המערבית.
האם הייתה היענות של הסופרים הערביים ליוזמה הזאת?
כל סופר או משורר מעוניין מאוד שהספר שלו יגיע לקורא. לכן כאשר שלחנו מכתבים וכאשר פנינו גם על דפי העיתונות לסופרים והמשורים, העיינות הייתה מאוד גדולה. ורובם שלחו כמויות גדולות של ספריהם על מנת שנציג אותם בשבוע הספר הערבי.
גם סופרי השמאל?
גם הדבר, אנחנו הפעם דאגנו שהשבוע הספר הערבי יהיה שבוע ספר אשר יציג בצורה אובייקטיבית כל ספר אשר נכתב גם בישראל במיוחד וגם ספרים אשר נכתבו בארצות ערב.
מה הסיפור?
גם סופרי השמאל. תראה, מה, אני אגיד לך מה הסיפור.
מה הסיפור עם השמאל?
מחפשים פה איפה האנשים האלו חתרנים קצת בוגדניים, ואנחנו רוצים לראות מה הם קוראים.
זה מ-76, כבר אז שמאל היה בוגד?
ברור, מה זאת אומרת? זה לא שמאל בוגד, זה ערבים קודם כל, אוקיי? אבל יש שמאל מאוד קיצוני, כמובן, ויש קומוניסטים, השם ישמור מה שיכול להיות שם, ומה שהם יכולים לקרוא שם. אז בודקים, מה הם קוראים שם? זה ערבית, אנחנו לא יודעים ערבית. מה קורה שם בחומרי הקריאה? אולי יש שם מתכונים להכנת בקבוקי תבערה? מה הולך שם? זה ככה נשמע, ככה, כל הרעיון הזה נשמע ככה.
אני אוהב, כן, אני אוהב מאוד, איך הם הגיעו, הספרים האלה? איך הם הגיעו? איך? הברחנו אותם. הברחנו אותם, כי אין מסחר עם לבנון, אז הברחנו אותם, מה אתה רוצה?
מצחיק אותי, קודם כל, הטון של יואל דר. איך הספרים הגיעו לכאן? אז מה, כאילו איזו אדישות מוחלטת, וגם הוא עונה, הם הגיעו, שיחה רדומה כזאת, כאילו באמת, קצת תתעוררו. וגם, דבר שחסר כאן זה שם של סופר אחד, ספר אחד, בכל כאילו נשמות, משהו, תנו לנו משהו להיחס בו, הסופרי השמאל...
לא, אתה מבולבל.
שיתנפו על מישהו, שיגידו משהו רע.
ספרות זה לא העניין פה. העניין פה הוא שיש ערבים, ויהודים, וזהו.
לא, שיגידו לפחות שמות של כותבים ערבים, משהו שנוכל,
לא,
שנוכל להתנגד לו.
אבל אם אתה, אם הם נותנים שמות עכשיו, עוד האנשים האלה עוד עלולים להיעצר על ידי השב"כ, הוא פשוט לא רוצה להסגיר את השב"כ.
או חמור מזה, עוד אנחנו עולים לקרוא את הספרים שלהם, וזה באמת יהיה כבר חתרני.
לא, זה לא.
טוב, הדיווח היה קצת יבשושי בעיניי. אני רוצה שנשמע מה מבט עשו עם האייטם הזה. הנה כתבתו של עמוס קרמלי מ-14 באוקטובר 1976.
בתערוכה מוצגים לראווה ולרכישה 9,000 ספרים. רובם נכתבו והודפסו בישראל, וקצתם הובאו מהארצות השכנות, לבנון, מצרים, סוריה וירדן, ספרים שלא היה אפשר להשיגם עד כה בישראל. ביניהם ספרים הדנים בקונפליקט הערבי-ישראלי, להוציא כמובן ספרים שתוכנם הסתה נגד מדינת ישראל. התצוגה מושכת קהל רב, ובמיוחד ניתן לראות בה תלמידי בתי ספר וצעירים.
תמיד תהיתי מאיפה צבי יחזקאלי שאב את ההשראה שלו לכתבות שלו על ההפחדה נגד הערבים.
כן, אתה יוצא מהכתבה, אני מרגיש שאני בפרק של פאודה.
זה למה יש מואזין ברקע?
זה כאילו שבגרמניה יעשו כתבה על שבוע הספר העברי, וברקע יהיה חזנות.
נכון.
כאילו, מה קורה?
שישימו אבא נגילה. לא, וגם, ישר, הנה, הסתה. בוא נבדוק שאין שם הסתה. אתם מוכנים להירגע?
אני בלחץ, אני בטוח שאנחנו יוצאים ויש פיגוע, כאילו זהו. זה באמת הכי מלחיץ שאפשר.
חמסה. תשמע, זה מאוד מצער. באמת, אתה שומע איך הם מדווחים על זה? אני תוהה. כשאני שמעתי את זה, אמרתי לעצמי, אולי זה היה גם ככה היום, אם היה שבוע ספר הערבי. לא יודעת עד כמה השתננו כשאנחנו, זאת אומרת, אנחנו מביטים לאחור וחושבים על, מלגלגים עליהם עכשיו. לא יודעת אם השתננו כל כך.
יכול להיות שזה החריף.
ויכול להיות שזה החריף.
אבל גם פה הוא עוד פעם התעסק במספרים, ופתאום עם הטון הזה ברקע והמנגינה, אני אומר לעצמי שהמספרים זה כאילו, זה הופך את זה למאיים. יש שם 9,000 ספרים, אתם לא מאמינים מה עלול להופיע שם בספרים האלה.
זה כמו שהם מונים בפשיטה משטרתית, 900 ראשי נפץ ו-600 רימונים.
וואו, זה ממש נשמע הרבה. כל הכבוד לכם שעשיתם את זה, עם אפס הידע שיש לי לגבי מה הדבר הזה אומר. נמשיך?
כן.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, אנחנו נשארים עם הספרות הערבית. אנחנו חוזרים לשערוריה באגודת הסופרים והסופרות העבריים והעבריות. אז עוד קראו לה רק אגודת הסופרים העבריים.
עד לא מזמן.
אז סביב הצעה לפתוח את אגודת הסופרים העבריים לכל הסופרים שכותבים בארץ, לרבות סופרים שכותבים בערבית. עכשיו אנחנו יודעים היום היטב שאגודת הסופרים העבריים לא כל כך אוהבים שינויים, אבל בואו נשמע מה הם אמרו אז. אנחנו נשמע קטע מתוך מבט ב-20 בפברואר 1973. אנחנו לא יודעים מי הדובר, אנחנו מעריכים שהוא סופר, אבל אם אתם מזהים אותו, נשמח אם תכתבו לנו לדף הפייסבוק של זינוק לאתמול.
או של מה שכרוך.
או של מה שכרוך.
הבעיה שעומדת כאן על הפרק הפעם להכרעה, זוהי השאלה אם אגודה פרופסיונלית, מעין איגוד מקצועי גרידה, או אגודה שמטפחת תרבות יצירה עברית, ואני בדעה שהאגודה צריכה להמשיך בדרכה כפי שעסקה עד כה. הסופרים הערביים, אם יתאגדו, אבל הם לא יקבלו את האיגוד, הארגון שלהם מידינו אנו. אילו אני הייתי ערבי, כל הניסוחים האלה שאני מוצא בהצעות האלה, אני הייתי דוחה את ההצעות האלה בשעת נפש.
למה בעצם? מה, זה באמת מדהים. למה? מה ההבדל? הרי סופר זה סופר. למה? מה, מה, על מה הוא מדבר האיש הזה?
אנחנו, זה אגודה פרופסיונלית? לא, לא, לא. אנחנו פה חבורה שבאנו ליצור ביחד, אנחנו קבוצה, ופתאום באים האלה, ומה להם ולנו, ואם אני הייתי מהם, אני גם לא הייתי רוצה להצטרף.
זה
כמו ועדות קבלה ביישוב קהילתי בגליל. אתם בדיוק, באים לנו בדיוק. עכשיו עם ה... אנחנו, יש לנו משהו שמאגד אותנו, אנחנו כולנו מרחפים. אם אתם לא מרחפים, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים אתכם, זה לא. בזאת קריטריון מקדים.
אנחנו לא ארגון מקצועי גרדה, הרי אנחנו לא פה כי אנחנו מתפרנסים ממשלח יד כלשהו.
אני
לא.
גם אוהב את איך שהוא אומר שהסופרים הערבים פשוט יתאגדו. כן, כי כשערבים מתאגדים, אז הכל עובד להם חלק. הממסד אומר, ערבים מתאגדים, מעולה, ניתנו להם.
זה באמת יופי שהביאו לכאן את תודעת השטייטל הזאת. בואו נשמע מהחברים שהציעו כן להכניס כותבים ערבים לאיגוד. יש לנו הקלטה של אהרון מגד מדבר.
ההצעה היא שאגודת הסופרים תהיה פתוחה בפני כל סופר, לרבות הסופרים הערביים. אני חושב שהסופרים זקוקים לאגודה רק למטרה אחת בעצם, והיא ליצור תנאים לכתיבה. מה פירוש הדבר ליצור תנאים לכתיבה? לדאוג לשכר סופרים גבוה יותר, לדאוג לזמן, לפנאי. סופרים צריכים לקנות הרבה פנאי. כדי לכתוב.
מבחינה מקצועית, כאיגוד מקצועי, אין הבדל בינינו ובין הערבים.
אני חושב שבגלל זה אולי הספרות העברית נראית כמו שהיא נראית. כי במקום למצוא כסף ופנאי, הם היו עסוקים באיך יקראו להם, ושום דבר לא השתנה, הם עדיין עסוקים יותר באיך יקראו להם, מאשר איך למצוא כסף ופנאי.
לא, זה בכל מקרה איגוד מקצועי שאין לו שיניים, והוא לא עושה שום דבר, זה סתם.
ארגון מקצועי גרדה.
ארגון לא מקצועי ולא לא מקצועי, זה מין דבר כזה לא, על... שכתוב על הנייר.
אנחנו לא אגודה פרופסיונלית, הרי...
אני חושבת שזה מאוד מעניין שאהרון מגד מדבר שם, כי אני חושבת שהיום מה שמעניין זה שאתה לא תמצא כמעט בכלל, אולי בכלל לא אפשר להעיז ולומר, סופרים גדולים שמדברים על משהו שקשור לארגון הסופרים, נכון? הם נערו חוצנה מהדבר הזה.
לא, הם לא שם.
אין לזה שום ערך.
מה, הסופרים המרכזיים היום? הם לא משתנים? למה?
כי הם לא...
אין להם מה להרוויח מזה?
מה יש שם בדיוק?
אף אחד לא נמצא שם. לא רק גדולים, גם בינוניים. זה לא קיים.
חדרים לעבוד בהם, אני יודע מה. וי-פיי טוב?
גם לא.
דוד גרוסמן מחפש וי-פיי. הוא התקשר אליהם, אמר, תגידו...
פנו בפרטי.
יש לכם... יש לכם WeWork, ו... הוא אמר להם, כשיהיה WeWork וברז בירה חינם בחמישי, אני אבוא. עד אז, אל תקראו לי.
טוב, אגודת הסופרים, אתם, יש לכם פה הצעות לשיפור. טוב, הייתה גם עוד הצעה שלישית, גם פה אנחנו לא יודעים מי הדובר. אני מרגיש שיש להם מזל לחבר'ה האלה שאנחנו לא יודעים מי הם. אבל גם פה, אם אתם מאזינים אותו, נשמח אם תכתבו לנו לדף הפייסבוק של מה שכרוך, או של זינוק לאתמול. אפשר גם וגם, כדי שכולנו נדע שהדבר הזה קורה. בואו נשמע.
לכן הצעתנו, ההצעה השלישית, פותחת ארגון גג המקבל לתוכו את הסופרים הערבים. ואת כותבי שאר הלשונות, באשר הם סופרים. הצד הלשוני תרבותי מייחד אותנו כאגודה עברית. הוא למעשה הטעם הפנימי העליון לקיומה של אגודת סופרים עברית, אם לא להביא בחשבון את הטעם המקצועי כטעם כבד משקל. על כן אנחנו מציעים הצעה הכוללת בתוכה את שני הצדדים גם יחד.
מה? מה?
אני גם לא ממש הבנתי.
גם וגם, הדרך השלישית.
אם אני מבין נכון, כל הסכסוך הזה הוא כל הציונות, איך הציונות עובדת? באמת שלוש הקלטות. יש את ההצעה שאומרת, בואו נפריד בינינו ובינם, אסור, אנחנו צריכים להגן לזה. ויש את ההצעה שאומרת, אנחנו שווים, אין בינינו הבדל. ויש את המפייניקים, שהם באים ואומרים, גם וגם, בואו גם נשמור על הזהות שלנו, גם...
חומה מגדל, חומה מגדל.
יהודית ודמוקרטית.
יהודית ודמוקרטית.
אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה.
אני חושב שמה שבעצם ההצעה שלו, זה אומר, בואו נוסיף בירוקרטיה. ואז הכל יסתדר.
נכון.
אפשר, נפתח הסתדרות.
ברגע שאתה בא לעשות משהו, ואז מה שמונע ממך לעשות את זה הוא בירוקרטיה, אז באמת נורא נורא קשה להגיד שיש פה כוונת זדון הרי. יש פה בירוקרטיה, אז למה לא הצלחת?
היותר מדי סעיפים שם היו.
אני רוצה לקרוא רגע מהאתר של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. הם עדיין לא התקנו את השם שלהם פה לאגודת הסופרים והסופרות העברים והעבריות, אבל זה זה. בהתאם להוראות תקנון האגודה, כשירים להתקבל כחברים באגודה, אלה אשר עונים על התנאים המצטברים הבאים. אני אקרא רק את שני התנאים הראשונים. סופרים עברים, בגירים, כותבי עברית, הכותבים בתחומי הסיפורת, השירה, המחזה, ההגות, המסע הספרותית, מתרגמים לעברית, עורכי ספרים וכתבי עת. וחוקרי ספרות שפרסמו לפחות שני ספרי מחקר. 2. תושבי מדינת ישראל, ללא הבדל דת, מין ולאום.
ברור, לא, תשמע, אם אתה ערבי שכותב בעברית, אין להם בעיה.
אין להם בעיה עם הדבר הזה.
אני אוהב אבל שהתקנון קצת סותר את עצמו, ומה זה תקנון אם הוא לא קצת סותר את עצמו? מה זה? בואו.
בשביל מה תקנון?
בדיוק.
טוב, אז אני רוצה להגיד לכם שבשנת 1995 נוסד איגוד מתחרה, צריך לומר את זה, איגוד הסופרים הכללי בישראל, בישראל, שהוקם לידי קבוצת סופרים שפרשו מאגודת הסופרים העברים על רקע הזה של הסירוב, תראי כמה שנים אחרי, על רקע הסירוב של האגודה לקבל אל שורותי הסופרים הכותבים בשפות אחרות, אגב, לא רק ערבית, יש עוד שפות, לפי האתר שלהם, זה הכל, אני נורא מצטערת, אני לא רוצה לפגוע באף אחד בראש השנה, אבל... הכל קצת קיקיוני, נכון? לפי האתר שלהם, באיגוד חברים 500 סופרים, מהם כ-350 סופרים שכותבים בעברית. יש שם שמות כמו זך, יהודית, עליו השלום.
צריכים להתקן קצת.
יהודית קציר, ארי סיוון, עליו השלום, א' ב' יהושע, עליו השלום, חיים באר, ייבדל לחיים ארוכים, ועוד כל מיני כאלה. יש שם 80 סופרים שכותבים כותבי ערבית, סיאם דאוד, דוקטור פרוק מואסי, נידה חורי, סלמן נטור, וכותבי רוסית, דוד מרקיש, גלי דנה זינגר ועוד. אז אולי זה קיים באיזשהו אופן.
והארגון הזה מסגשג.
בדיוק.
בניגוד לאגודת הסופרים העברים, איגוד הסופרים הכללי, הוא...
אני רוצה להעיר תשומת הלב מכל הקטע שקראת עכשיו, אל המילה הכי פאסיב אגרסיב שראיתי בחיי. איגוד הסופרים הכללי. כאילו, נע בעין שלכם. אני מקים ארגון סופרים כללי. אין אחרות, שום כוונות, שום דבר. הוא פשוט כללי.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
כאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה, קרוס אובר של מה שכרוך וזינוק לאתמול, אלעד ברנועי, מאיה סלע ויובל אביבי. אתם ידעתם שסימון דה בובואר ביקרה בישראל ב-1967, יחד עם סארטר, בוודאי ידעתם את זה, השניים גם ביקרו במצרים, גם עברו בכנסת, זה ביקור היסטורי, מפורסם מאוד.
יובל, אני מרגיש שפספסת הזדמנות להגיד סארט.
סארטר.
סארט.
תכננתי, אבל אני יכול, הצרפתית שלי היא לעילה ולעילה, אבל הרוב, בראש שלי זה נשמע הרבה יותר טוב, מאיך שאחרי זה אני מצליח לעשות את זה עם הפה.
בוא ננסה.
סארטר. אוקיי. בסדר. זה באמת היה פחות טוב הפה שלי מאשר בראש, נכון?
כן, כן, כן.
כמובטח. אז מתברר שדה בובואר ביקרה בארץ שוב, באפריל 1975, לרגל זכייתה בפרס ירושלים. אנחנו נשמע קטעים מתוך הביקור הזה, אבל אני רוצה שקודם נזנק 11 שנים קדימה, למותה של סימון דה בובואר ולמותו של ז'אן ז'אנה, שמת יום אחריה. זה מה-19 באפריל 1986, יומן השבוע בהגשת דוד ויצטום.
ובצרפת מתו השבוע שניים מגדולי אנשי הספרות שלה. ז'אן ז'אנה, המחזאי הקדוש והמקולל כשם שנקרא, והסופרת והפילוסופית של תנועת חופש או שוויון האישה, סימון דה בובואר.
או חופש או שוויון, לא גם וגם.
תקשיב, ביומן השבוע, דוד ויצטום דיווח כרגע על מותו של ז'אן ז'אנה, ומותם של ז'אן ז'אנה וסימון דה בובואר. זה ממש... תחזירו אותו, ואת כל ה... זה דבר מדהים.
מה כזה מדהים בזה?
אתה חושב שמישהו היום היה מדווח על מותו של ז'אן ז'אנה? לא, לא.
אני חושב שגם אז לא היו מדווחים על ז'אן ז'אנה. הוא רחב על סימון דה בובואר. אמרו, שני צרפתים מתו יום אחרי יום. אם היא לא הייתה מת היום לפניו, אף אחד לא מזכיר אותו.
קודם כל, זה יומן השבוע, כן? זה כמה ימים אחרי המוות שלהם. זה לא, לא שלחו פוש של ויינט לכל המשתמשים שלהם. ז'אן ז'נק מת, אוקיי?
לא היו פושים אז, אבל אני מניחה שדוד ויצטום, אני מדמיינת לעצמי, שדוד ויצטום פשוט גם ערך באותו יום, זאת אומרת, את עצמו.
הוא אכן ערך.
יפה. ודוד ויצטום יודע מי זה ז'אן ז'נה, והוא, אם הוא לא היה שם, אלא היה יושב שם מישהו אחר, לא היו מדווחים על ז'אן.
אבל סימון דה בובואר כן היו מדווחים.
שגודר עכשיו מת, דיווחו על זה במבזקי החדשות, כאילו,
בוודאי.
זה הבדל גדול.
כן. גודר וז'אן ז'נה זה הבדל מאוד גדול.
ז'אן לא
גודר. זה הכל נשמע לו שהם צרפתים, לא?
ז'אן ז'נה היה דוקר אותך על האמירה הזאת.
זה הכל בשחור לבן, לא?
הוא היה דוקר אותך, ואתה לא תגרור אותו אל המחוזות של גודר.
הם כולם בשחור לבן, לא?
הם כולם בשחור לבן, אבל הוא היה צבעוני מאוד, ז'אן ז'נה.
טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, שבשבילה עשינו את כל זה, בשביל המוות של סימון דה בובואר, אנחנו נחזור לביקור הזה של דה בובואר בישראל. ולשיחה שהיא קיימה במועדון צוותא עם עמוס עוז.
המין השני שנכתב בשנת 1949 הוא שעומד במרכז יצירתה, והדברים שאמרו עמוס עוז וסימון דה בובואר זה לזו במועדון צוותא בתל אביב לפני יותר מ-10 שנים, הם רק תזכור את קולה של סימון דה בובואר מול עמוס עוז כאמור.
פעם אחת לפני 10 שנים כתבתי סיפור על אישה ששמה חנה. חנה זאת מספרת שכשהיא הייתה בת 13, אבא שלה קרא לה, הכניס אותה לחדר, סגר את הדלת וגילה לה את עובדות החיים שהיא ידעה כבר מזמן. אבל היא אומרת, הוא גילה את העובדות האלה כאילו עצם קיומם של שני מינים שונים זה אסון טבע. לא שאסון הוא שהיא אישה, אסון הוא שישנם שני מינים שונים. בני אדם אינם יכולים לרקח את האסון הזה או למנוע אותו. אבל, לפי דבריו של אותו אב, הם חייבים לעשות הכל ככל יכולתם כדי לצמצם את הנזק שבאסון הטבע הזה, שקיימים שני מינים שונים. הרבה יותר טוב היה, הוא אומר, אילו היה רק מין אחד. רציתי לשאול את סימון דה בובואר, אילו פגשת את אותו אב, מה היית אומרת לו?
Je lui dirais qu'il faudrait qu'il indique en même temps à sa fille les moyens de lutter justement pour que ça cesse d'être une catastrophe.
נראה לי שלאחר שהאב מוסר לביתו את העובדות, עליו להצביע על כך שקיימים אמצעים להילחם בכל אסון. הייתי מציגה סקירה היסטורית על האפליה הקיימת בין המינים משחר ההיסטוריה, אבל הייתי אומרת לה שאין זה עניין פטלי, אין זה צו הגורל, שניתן להתנגד לשתלטנותו של הגבר שצריך להיאבק אף במסגרת כללית יותר נגד כל אי שוויון. מכל מקום, להציע לה השקפה אופטימית, לוחמנית ולא פסיבית של קבלת הדין ושמירה על הקיים. סימון דה בובואר, וכאן אנו מסיימים. שלום רב.
שלום, שלום, דוד, דוד סטום. איזה תענוג.
על מה תדבר עם סימון דה בובואר? אני יודע. עליי. אני נותנים לי לראיין את אובמה. אובמה, ראה, ציירתי ציור. בוא לא, נדבר
אני,
עליו.
אני חושבת קודם כל שמעניין לי וכך עד כמה עמוס עוז... תמיד, מתמיד, וגם פה פשוט כל כך נהנה מהחוכמות של עצמו. זה כמו ילד שמספר ויצים.
וגם שהוא תמיד היה עמוס עוז.
וגם מה החוכמה פה? על מה אתה מדבר עם סימון דה בובואר? על האסון בזה שיש שני מינים?
היא יודעת.
כאילו, זה פשוט מדהים אותי.
אותי עניין שעמוס עוז בהקלטה הזאת הוא בן 36, הוא נשמע בן 80.
נכון.
אבל גם עניין אותי שהוא אומר, זה כאילו אסון טבע שיש שני מינים, וזה כאילו מחליק בגרון, כי אנחנו מבינים שאנחנו מדברים כאן על הפער בין המינים, נכון? אבל לי עדיין זה נשמע כמו, כאילו...
אסון שיש נשים.
כן, פשוט אסון שיש נשים. היה יותר קל אם היה רק גברים. אני לא צריך להתעסק עם כל הדברים האלה.
וואי, מה זה לא? לא היה קל אם היה רק...
לא, ככה זה נשמע מהדברים שהוא אומר, וגם, אני צריך להגיד, זה נשמע כאילו קצת עבד בתרגום שם משהו אליה, כלומר, היא עונה, נראה לי שאם היא הייתה שומעת אותו אומר את המילים המדויקות האלה, היא הייתה מגיבה בהרבה יותר קטסטרוף.
קטסטרוף, זה קטסטרוף.
היא הייתה, כי זה... היא אומרת שם את הדברים שמצופה ממנה להגיד, כלומר, את באמת משהו שאני הייתי יכול לנחש שהיא תגיד. אבל הוא אומר פה דברים די קשים, כאילו האבא שסגר את הדלת עם הילדה שלו בחדר, ואמר לה, זה אסון טבע שיש אותך, סליחה, שיש שני מינים.
שמספר לה את עובדות החיים, זאת אומרת, אצל עמוס עוז זה עובדה שזה אסון.
כן, זה אסון.
הוא לא רואה את זה אחרת מאשר אסון. כל התפיסה שלו, את היחסים בין המינים, היא ממש מצערת. אני מקווה בשבילו שזה השתנה לו במהלך השנים, שהוא לא תמיד היה ככה.
לא, כאילו, יש גם יתרונות לשני מינים. אני...
אתה אומר שאתה גם נהנה מזה.
כן, יש שם. אתה בא לעשות להם את השיחה על הפרחים והדבורים, או מה שציפורים וקינים, אני לא יודע מה עושים. אני לא עשיתי את השיחה, אני גם לא רוצה לעשות אותה. אבל אתה מספר להם, תשיבו, חבר'ה. זה די כיף העניין הזה, זה נחמד. אתה לא רק אומר להם, זה קטסטרוף.
טוב, חנה, אני מניח שהוא התכוון לחנה ממיכאל שלי, נכון?
כן, חנה גונן.
מדברים על חנה גונן, ואנחנו יודעים שחנה גונן היא דמות בלתי נסבלת. אז זה מין רגע מכונן כזה, באיך, אתה יודע, את לא נולדת חנה גונן, את נעשית חנה גונן.
אני מציעה שנשמע קצת מהדיווח לקראת הזכייה של סימון דה בובואר בפרס ירושלים, מכתבה של דן סממה במבט, 28 באפריל 1975.
הסופרת הצרפתייה סימון דה בובואר הצטרפה היום לרשימה המכובדת של הזוכים בפרס ירושלים. ברטרנד ראסל, מקס פריש, אנדרי שוורצברט, איגנציו סילונה, לואיס בורחס ואוז'ן יונסקו. סימון דה בובואר התחילה דרכה בספרות ובהגות לפני מלחמת העולם השנייה. חיבוריה הראשונים הציגו את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית אשר השפיעה השפעה רבה על הספרות ועל התיאטרון של התקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. בספרה המין השני חשפה דה בובואר את שורשי אפלייתה של האישה. מחקר זה שפורסם ב-1949 הניח יסודות פילוסופיים ומדעיים להכרה האוניברסלית בזכויות האישה וחירותה. ב-1954 קיבלה דה בובואר את פרס גונקור בצרפת עבור ספרה המנדרינים. ספר זה הוא כמדומה היחיד שתורגם לעברית. מאז קיבלה את פרס גונקור ועד היום סרבה סימון דה בובואר לקבל כל פרס אחר עבור יצירותיה. החל ב-1958 החלו להתפרסם זיכרונותיה בארבעת הכרכים, זיכרונותיה של נערה, כוחו של הגיל, כוחם של הדברים, ואחרי ככלות הכל, שבהם מפרידה דה בובואר בין תיאוריה מצד אחד ועדויות וביוגרפיה מצד שני. ב-1970 פורסם ספרה על הזקנה. גם כאן, כמו בכרכי זיכרונותיה, הפרידה בין התיאוריה לבין ניסיון חייה.
17 more meters. and one day we'll dig down 17 more meters and we have plans what to do with it.
על כל אלה ועל עמידתה למען כבוד האדם וזכויותיו היסודיות תקבל הגברת סימון דה בובואר בעוד דקות אחדות את פרס ירושלים לחירות האדם בחברה.
מעניין מה היה קורה היום. אם היא הייתה...
זה לא מעניין בכלל, זה מאוד מאוד ברור מה היה קורה היום.
אם היא הייתה ב-BDS.
היא לא הייתה באה.
היא לא הייתה באה. היא לא הייתה באה, היא לא הייתה מקבלת פרס, ולא היא ולא סחט. בואו, טוב, אז אחרי, היא זכתה כמו בפרס ירושלים, ואחרי הזכייה שלה בפרס ירושלים, התכנסה מסיבת עיתונאים, שזה אגב דבר מעניין בעיניי, לא יודע אם היום היו עושים מסיבת עיתונאים על פרס, אולי על מה, מורקמי כזה, היו עושים מסיבת
עיתונאים. עשו מסיבת עיתונאים למורקמי, כשהוא זכה, וגם אחריו, אם אפשר, אז הם עושים, אם האדם מגיע.
נכון. אז טוב, בואו נשמע, היא ענתה שם על שאלות, בואו נשמע את התרגום של הדבר הזה.
עשרות עיתונאים באו לשמוע את דבריה של כלת פרס ירושלים, הסופרת סימון דה בובואר. הגברת דה בובואר נשאלה בנושאים רבים, אישיים, ספרותיים ופוליטיים. לנושאים הפוליטיים התייחסה בקיצור נמרץ. בנושא שחרור האישה לא חל, לדעתה, שינוי משמעותי בעולם או בצרפת. בתשובה על שאלה אחרת אמרה הגברת דה בובואר כי אינה יודעת מתי תכתוב ספר נוסף או באיזה נושא ידון ספר זה. בנושאים הפוליטיים, כאמור, ענתה בקיצור רב. היא תקפה את המדיניות האמריקנית, היא אינה אוהבת את הממשל בצרפת, היא תקפה את אונסקו ואמרה שצריך למצוא פתרון טריטוריאלי לפלסטינים.
נשמע שהיה לה המון מה לומר. נשמע שלא היה לה כוח למסיבת העיתונאים הזאת, ושהיא רצתה שזה ייגמר.
לא, לא, אני לא חושבת שלא היה לה כוח. אני חושבת שהיא מודעת לזה שישמעו אותה בכל העולם, והיא לא יכולה עכשיו פה להיות יותר מדי נחמדה. אתה יודע, בכל זאת, יש לה מחויבות אינטלקטואלית, גם בצרפת וגם בשאר העולם.
כן, גם האמת שכשאני מדמיין את סימון דה בובואר, אני לא מדמיין מישהי שאומרת, כן, ממש רציתי לבוא ולעשות לכם נחמד פה בישראל. נכון. כי אני מדמיין כזה מישהי, אתה יודע, שבאת
את בראש. אתה יודע, אבל בכל זאת, לא, צריך להצדיק את זה שבאת, כלומר, כשבאים לפה זה תמיד ככה. אנחנו מזמינים אותם, ואז אנחנו שואלים אותם, למה באת? זה, ככה אנחנו נוהגים לעשות.
אנחנו גם, באמת, אנחנו שמים להם ככה מכשול. כן, אנחנו מביאים אותם, הם מסכימים לבוא, ואז אנחנו, אגב...
אבל מה עם ה-BDS?
כן, למה...
למה אתה לא מכירים את ישראל? מה הבעיה שלך?
מה, אתה שונא פלסטינים? זה הקטע שלך?
מה, אתה נגד השלום?
כן.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
כאן תרבות, יום שידורי מיוחד לראש השנה. אנחנו בתוכנית מיוחדת של זינוק לאתמול, יחד עם מה שכרוך. את העדים של הנושא הבא אנחנו שומעים עד היום. לא מעט אנשים מאמינים שמצב שוק הספרים בישראל יכול היה להיות ממש נפלא ונהדר, אם לא היה נכנס הדבר המרגיז הזה של המבצעים, המבצעים האיומים האלה שדרדרו את מחירי הספרים והפכו את כל העסק לרווחי פחות מעבודת קיץ במקדונלדס. שרי רז במהדורת מבט מחמישה בדצמבר 1996 מדווחת על יריית הפתיחה של הטרנד הזה.
על מבנה ענק בכביש המוביל לגבעת ברנר יש כותרת צומת ספרים. כיום מחזור שוק הספרים בישראל כ-500 מיליון שקל בשנה. המוציאים לאור מרוצים, אך במחסנים שלהם נערמו אלפי ספרים שהחנויות אינן יכולות עוד להציב. החנות הזאת תיפתח רק בחנוכה, אך אנשים שהזדמנו במקרה לצומת כבר קונים.
רעיון אדיר, זה חבל שלא המציאו את זה קודם, וטוב שהמציאו את זה עכשיו. כיף, פשוט, המצאת המאה.
בחמישה שקלים למשל אפשר לרכוש בעיקר ספרי ילדים, אך גם ספרי הגות ושירה וספרות יפה. הספרים מסומנים במדבקות צבעוניות מחמישה שקלים עד 25, ויש כאן כ-150,000 ספרים.
כמה זה עולה? 15 שקלים. זה גדול, מרווח, נעים, מחירים טובים.
כתבי ביאליק, למשל, שעלו כ-80 שקלים, נמכרים ב-20. לפי מסקנות שהוסקו מיריד הספרים, יש ביקוש לספרים שכבר שנים נעלמו ממדפי החנויות. דוכן מושך במיוחד הוא דוכן הפגומים. הפגמים קלים, ורוב הספרים מוצאים ב-30 שקל בלבד. יש ספרים שעלו כ-160 שקלים, נמכרים ב-80.
באתי לפה בכלל, עצרתי בצומת כדי לאכול. ראיתי מקדונלד. ראיתי את החנות, אני כבר לא רעב.
רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם.
ספרים, רבותיי, ספרים, לא לדחף, רבותיי, יש סחורה לכולם.
ועכשיו נותרה רק בעיה אחת, מדפים פנויים בבית.
איזה עבודה עיתונאית מעולה, באמת.
יש עוד בעיה קטנה אחת, את עוד תגלי.
מצחיק אותי, באמת, עיתונות הנהדרת הזאת, של ללכת לחנות ולדבר עם אנשים. קודם כל, מי הם האנשים האלה שמשתפים פעולה עם הכתבים, שהם עומדים ואומרים, נורא מעניין, וזה ב5 שקלים, כלומר, מה, איזה ניצבים?
אם לא היה את זה, היה צריך להמציא את זה.
המצאת
המאה.
הם נשמעים בעיקר נלהבים מאוד. יש פער בלתי נסבל בין הדברים, המילים שהם משתמשים בהן, לבין הטון שבו אומרים את זה. זה נפלא, זה נהדר, חלום חיי יתגשם.
מצחיק אותי המבנה של הכתבה, הם מדברים עם אנשים בחנות, לא מדברים עם אף אחד שקשור לזה, למשל, המול, מוכרים אפילו, לא שום דבר מזה, לא, רק אנשים בחנות, מישהו שעבר במקדונלד, ואז שמים את ספרים רבותיי ספרים מהגשש החיוור, אופה, יש לנו כתבה.
אני אבל חושבת שיש כאן משהו נורא מעניין, שאולי גם האופן, הביקורת שלך על הכתבה, זה משהו שקשור לזה, אני חושבת שלא היו מודעים אז, להשפעה, מה הולך לקרות פה בעצם. אז התייחסו לזה, אתה יודע, איזה יופי יריד, 150 אלף ספרים יש שם, והספרים עולים 5 שקלים. לא היה טון ביקורתי, כי לא חשבו בכלל לאן כל הזוועה הזאת הולכת להגיע. הגענו עד הלום.
מה שרומזים שם, אגב, וזה דבר מעניין מאוד, זה שיכול להיות שהמולים היו מעורבים בהתנעה של הדבר הזה יותר ממה שהם מספרים לנו היום. היום אוהבים מאוד להאשים את אבי שומר בדרדור, על שוק הספרים בישראל, וזה שהוא הביא אותו למצב שבו היום, שבעצם שעסקי המולוס הם לא שווים כלום ואי אפשר להתפרנס מהם. אבל כאן הם אומרים, הם לא ידעו מה לעשות עם הספרים שלהם, אז הם הביאו להם את זה.
אני רוצה להזכיר לכם רק, אני יודע שאתם מגישי התוכנית ספרות ואני לא, ואני רק רוצה להזכיר לכם, או להסגביר לכם, שההוצאות ששמו את הספרים האלה במצע, זה ההוצאות בעלים, כן? מדובר בהוצאות כנרת מור ביטן ומודן, אלה לא ההוצאות שאומרות אבי שומר שהוא דרדר את שוק הספרים, כי הם עשו את זה ביחד. כלומר, כל המהלך הזה של המבצעים התחיל מעודפים שהיו בהוצאות, כי מה שהם עשו זה להדפיס כמויות מאוד מאוד גדולות של ספרים, כדי שהרמות שלהם יהיו גדולות בחנויות ויתפסו יותר מקום, ואז נשארים עודפים וכן הלאה וכן הלאה.
מה שיפה זה שעברו כל כך הרבה שנים, ואנחנו פשוט לא, אנחנו אומרים, אוקיי, זה יסתדר איכשהו.
לא, עכשיו פשוט אף אחד כבר לא מגיע. כלומר, אם אז הגיעו בכלל, וכנראה שהגיעו, עשו ככה טיול לשם, ועצרו בגבעת ברנר, אז היום זה כבר לא קורה פשוט. האנשים כבר לא, זה לא מעניין אותם.
אני זוכר את זה, אני גדלתי ברחובות, זה מאוד סמוך לגבעת ברנר, ואני זוכר את החנות הזאת, אנחנו היינו נוסעים לשם, זה החגיגה, הייתי יכול להביא 80 ספרים, הייתי חוזר הביתה, לא היו מקבילים אותי, זה היה מטורף.
אבל תראה, לא, אף אחד לא אמר אז שום דבר על העניין הזה של ספרים ב5 שקלים. כאילו, מה זאת אומרת ספרים ב5 שקלים? זה כאילו, זה לא בסדר. מה, לאן זה הולך הדבר הזה? כלומר, אם אדם היום יקנה ספר ב5 שקלים, אז הוא מחר לא יקנה ספר ב70 שקלים.
כפי שגילינו.
אתם הורגים את השוק, אף אחד לא חשב את זה אז.
לא, אנחנו טובים מאוד בדיעבד.
כן.
אבל לפענח את זה ברגע האמת, זה קצת יותר קשה.
בשביל זה יש אותנו בזינוק לאתמול, וגם עוד כמה עשרות שנים אנחנו נחזור אחורה למשדר הזה, ונשפוט אותנו על מה שאמרנו
כן,
עכשיו.
כן, שמעו את הטמבלים האלה, ישבו שם בשנת 2022, לא
בינו כלום. וישבו שהם יודעים הכל אלה.
זה הכיף בלהיות בעתיד.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, אז התחלנו עם שבוע הספר הערבי, ונסיים עם שבוע הספר העברי. אנחנו מדברים לא מעט על זה שהיום סופרים צריכים לשווק את עצמם. בשוק מדולדל ונטול קוראים, הסופר חייב ללכת למפגשים בספריות ציבוריות, עם ערימות ספרים, ולתפור את הארץ כדי לבקר בחנויות ספרים שונות, לפגוש את הקוראים, להיות נוכח בפייסבוק, באינסטגרם, ובטיק טוק, ובטוויטר, ובדברים שאני לא מכיר כי אני בומר, ולעשות כלים ופאנלים אצל הקוראת פנינה מאוד השרון, אם היא רק מבקשת, וכרגיל נדמה לנו שזו הידרדרות חמורה ומעולם לא היה ככה קודם, וכרגיל גם התברר שהכל היה אותו דבר פעם. המסחור של הספרים והצורך הדחוף לעשות כסף מכל העסק הלא רווחי הזה, ובדרך גם לנסות לשוות לכל העניין הזה זוהר, שזה באמת אף פעם לא יוצא טוב. אז לרגע שבוע הספר 1987, הכתב אלישע שפיגלמן מיומן השבוע יצא לסקר את הזווית המסחרית של תחום העיסוק הנשגב והרוחני הזה, והוא מצא שומו שמיים שמדובר בעסק מסחרי.
דוגמנים, פוליטיקאים, לא. השנה בא תורם של הסופרים העבריים להישמע להוראות הביום של צלמי העיתונות. מתגייסים למאבק.
היום מה שמתרחש בעולם הספרים זה בעצם מאבק על המדף. כיוון שכל יום יוצאים 12 ספרים חדשים, הבעיה העיקרית זה איך להגיע לתודעת הציבור, שהחנויות תחזקנה את ה... ספרים יותר מיום או יומיים או 3 ימים בצורה בולטת. על ידי חשיפה בתקשורת אנחנו משיגים התעניינות ציבורית, והמאבק נמשך איך יוצגו הספרים, איך הם יהיו בחנויות.
12 ספרים ביום זה כלום, תנו לי לספר לו. זה כלום. זה בדיוק חצי ממה שקורה היום. חישבתי בזמן שהוא דיבר, זה 12 ספרים ביום זה 4,380 ספרים.
היום כמה שיש לנו 7,000?
8,000 ויותר לפעמים.
מי ששמענו אגב זה יהושע מצליח, מנכ״ל סטימצקי דאז.
והצליח.
מאוד אהבתי את ה... אני שוב מתמקד בעבודה העיתונאית הנהדרת שעושים כאן, שהוא התחיל בדוגמנים. פוליטיקאים, זה קצת כזה, אוהבים נקניקיות, נכון? זה כאילו מהז'אנר הזה. וגם שהוא אמר על הוראות הביום.
ביום.
הוראות הביום, וזה גם תמיד מעודד שגם פעם, כשמי מדברים עם רייש ועם כל הדבר הזה, הם עדיין היו טועים בעברית בדיוק כמו שאנחנו טועים היום. יש בזה משהו מנחם קצת.
זה מאוד מנחם. גם מנחם שהבעיות שלהם מטרידות אותנו, את הבעיות שלהם מטרידות אותנו עד היום. אוי ובוי, לא משאירים את הספר יותר מיומיים על המדף. אנחנו אומרים לעצמנו, או, פעם זה לא היה ככה, נתנו לספרים את הכבוד. לא, אף פעם לא נתנו להם את הכבוד, מיד העבירו אותם הצידה כאילו עם עגבניות רקובות, הכל היה אותו דבר.
לא יודעת לגבי זה, כי יש גם יוקרה במה שאנחנו הולכים לשמוע. יש השקת כוסית יוקרתית בחצר של המול, מול מצלמות העיתונות. כל הדבר הזה קורה אצל פרופסור מנחם פרי, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, מקים כתב העת המשפיע סימן קריאה, שאגב בימים אלה אנחנו חוגגים 50 שנים להיווסדו. מנחם פרי הוא גם מקים הוצאת הספרייה החדשה, והוא ידע להפוך את הספרות לסקסית לרגע, לרגע אחד די ארוך, אפשר לומר, בשנות ה-80 וה-90. בוא נשמע ביומן השבוע, אלישע שפיגלמן, אותו אחד, 87, בבקשה.
בפעם הראשונה, לאחר שנים, החליט המוציא לאור לזמן את הקהל למסיבת גן בביתו. חברו כאן סופרים, מוכרי ספרים, מבקרי ספרים, עיתונאים ורכילאי בידור. הכל באו להשקת כוסית מול הבזקי המצלמות.
מה רע בזה שהעיתונות מחוץ למוסף הספרותי כותבת לא רק על פוליטיקאי, אלא כותבת גם על סופר, כפי שהיא כותבת על שחקן, כפי שהיא כותבת על מוזיקאי. זאת בעצם תופעה טובה מאוד. מי שמוציא ספר משום שהוא מאמין בערכו הספרותי, זה הדבר הראשון, לפני כל יחסי הציבור. אחר כך, בסדר, יש גם כמה תופעות חדשות בארץ. יש עיתונות ועיתונות חדשה וטלוויזיה, שבהחלט משפיעים. והספרות יצאה מן הגטו של המוספים הספרותיים אליהם, והם בהחלט מעודדים את קהל הקוראים. וזו תופעה טובה, וזה אולי מסביר חלק מן התופעות המעניינות והמסמכות בשוק הספרים.
טוב, מאז הם חזרו לגטו. יצאו לרגע מהגטו, שנות ה-80 וה-90, כשהיו מקומונים שחגגו, מנחם פרי הכוכב, כשהיה עיתון חדשות גם. הכל עבר, הכל חלף.
זה קצת מזכיר את האייטם על חנות הספרים הראשונה של צומת ספרים. זה כאילו הבטחה, נכון? אומרים, הטלוויזיה, יש לנו טלוויזיה מסחרית, הסופרים יהיו סלבריטאים, ואז הטלוויזיה הורגת, הנטפליקס, והכל מת.
אני זוכר שהיה פעם מוסף הספרות של ידיעות, הוא היה פעם במדור הספרות, הוא היה פעם במוסף שבת.
נכון,
וזה היה נחשב לכזה רציני, כי מוסף שבת זה רציני, ואז העבירו את זה לשבעה לילות.
וכולם כוננו.
אולי אני צריך לתת פה גילוי נאות שאני גם כותב במוסף הזה, אבל באמת הייתה קינה נורא גדולה, כי אמרו כזה, מה זה מוסף בידור, מה קורה איתנו? עכשיו זה מעניין, כי אם אני לא טועה, מנחם פרי היה מהמתנגדים הגדולים למהלך הזה, ולשמוע אותו כאן מדבר על זה, לצאת מהגטאות, זה בדיוק הדבר הזה. כלומר, היה איזשהו רגע שזה היה נראה להם, אנחנו הולכים לשחק עם הגדולים, עם השחקנים, עם המוזיקאים, ואז פתאום, כשהם באמת עברו למוסף הזה, הם הבינו שהם לא יכולים להתחרות בהם, כי הם לא באותם רמות פופולריות, ופתאום נורא נורא נבלו.
הם אומרים כזה, רגע, בואו נשנה את החוקים, שנייה, התבלבלנו. אבל אני חושב שכל הדבר הזה, מסתיר את התשוקה הגדולה שלי להיות מוזמן למסיבה של מנחם פרי.
מנחם פרי עדיין יכול לעשות מסיבות, ואנחנו קוראים לו מכאן, עשה מסיבה, והזמין אותנו.
לא, תזמין אותנו, כן. אל תעשה מסיבה ואל תזמין אותנו אחר כך.
אבל מסיבה עם שמפניה והכל עם צלמים, ותזמין את התקשורת.
אני אבוא ואני אתראיין אצל אלישע שפיגלמן ואגיד לו, אך, זה דבר נהדר, וכל העסק אני אעשה.
אני אוותר על הכתיב שלי, אני אתן למישהו אחר, תודה. אבל בכל מקרה, אנחנו עדיין בשבוע הספר שבשנה הזו קצת נדהמים מהפשטות שבה אנשי תעשיית הספרים הצעירים, בלי בושה שצריך להרוויח מזה. ושאם אין רווחים, העסק נסגר, ממש כמו כל עסק, באמת חוצפה.
השיקולים שלי אינם דווקא השיקולים המוליים, המסחריים. אני די מנותקת מהשיקול הזה, למרות שאני כוללת בהמלצה שלי, שאני מביאה אותה לישיבה כזאת, גם איזשהו סוג של המלצה על מה שאני משערת שעלול להימחר.
החלק שלי היא לוודא שאנחנו עושים גם מזה כסף.
כי, זאת אומרת, אם לא נעשה מזה כסף, לא הממשלה תיתן לנו את הכסף, ואנחנו לא איזשהו מוסד נתמך שאיתו ייתנו לנו להמשיך הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מצליחים לעשות כסף, אז אנחנו תוך שנה, שנתיים, גמרנו לעבוד ומחפשים עבודה במקום אחר.
חוצפה. מדברים על כסף. אנחנו באנו לדבר על ספרות, מה יש לכם?
לא, זה דיון מופרך. היום לא עושים את הדיון הזה לא כי לא רוצים להרוויח כסף, אלא כי מישהו יבוא לישיבה בהוצאת ספרים ויגיד, טוב, חבר'ה, איך אנחנו ממנפים את הדבר הזה לרווחים מקסימליים? כולם יגידו, תגיד מה, באמת. רווחים מקסימליים.
לא נכון, אני חושבת שלא עושים את הדיון הזה אולי בתקשורת, אבל בהוצאות ספרים אנשים יושבים ומדברים על כסף, יובל.
ברור, מה זאת אומרת? ברור.
מה זה, הם לא שם, זה לא פילנתרופיה.
הם עושים להיכנס לטיק טוק, והם עושים את הבוק טוק דיי, וכל ההשטגים האלה, כולם מנסים.
הם כן מצפים שהממשלה תציל אותם, בניגוד לאז. הם אומרים, אוקיי, איך גורמים לממשלה בכל זאת לשלם.
כן, אתה חושב שההוצאות באמת חושבות שהממשלה תציל אותה?
הם לא חושבים, זה די ברור שהממשלה לא תשלם על שום דבר.
לא, הממשלה, אף אחד לא מצפה שהממשלה תציל, אבל אני חושבת שיש איזו ציפייה שהממונה על ההגבלים העסקיים תועיל להתערב באי הסדרים שבשוק. ידידיי פה צוחקים עליי, כי יש לי... בדיוק, זה האובססיה שלי עם הממונה על ההגבלים העסקיים.
למה היא לא מגיבה אף פעם? למה? אנחנו שלחנו שאילתה.
בדיוק. אז הממונה על ההגבלים העסקיים לא מעוניינת לעשות את התפקיד הזה שמוטל עליה, ולבדוק את השוק.
אז אם לא מעונים על זה, שלפחות ישלמו.
או שתשלח ברכה, שנה טובה, משהו, שנשמע, ככה לא כותבים ולא אומרים כלום.
עד כאן זינוק לאתמול ומה שכרוך בתוכנית מיוחדת לראש השנה, וזהו, הגענו לסוף התוכנית. אחרינו ימשיך יום השידורים, הרגע שבו הכל התחיל בכאן תרבות.
מיד אחרינו נדב אלפרין מארח את דוקטור תומר פרסיקו למסע אחר ההתחלות הגדולות של היהדות, מבראשית ועד לציונות.
תודה לטל ניסן על ההפקה והתחקיר, תודה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ולכל התוכניות מיום השידורים הזה מתי והיכן שאתם רוצים, כהסקט, תחת כאן תרבות, תוכניות מיוחדות, באפליקציה של כאן, באתר כאן ובכל יישומוני הסקטים. תודה רבה מאיה סלע, תודה רבה יובל אביבי.
תודה אלעד ברנוי.
שנה טובה.
שתהיה שנה טובה.
שנה טובה.
זינוק לאתמול.